יש במשנה בפרקי אבות פרק ה' בעשרה מאמרות נברא העולם. מקשה המשנה, ומה תמוד לומר? ומה תלמוד לומר? ולא במאמר אחד יכול להיבראות. זאת אומרת ככה, יש פה קושיה. על הקדוש ברוך הוא יכול לברות הכל במאמר אחד. לא צריך עשרה מאמרות, לא צריך עשר ויומר. אלא אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, זה ללמד משהו. למשל, הקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם. למה אמר נעשה אדם? לא שהיה צריך להתייעץ עם המלאכים, אלא כדי ללמד. על ותנותו של האדם, שאפילו אחד גדול כמו הקדוש ברוך הוא, כביכול הכתיב על עצמו שהוא התייעץ. אז גם אם אתה מרגיש את עצמך מאוד חכם, תתייעץ. אז זה תלמוד לומר. בעשרה מאמרות נברא העולם, לא שהקדוש ברוך הוא היה צריך עשרה מאמרות לברוא את העולם, אלא רצה ללמד אותך משהו. מה תלמוד לומר? אומרת המשנה, אלא להיפרע מן הרשעים שמעבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. לתת עונש לרשעים שמעבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. דבר מסתם צריך יותר עמקות להבין את זה. אומר ככה, ואין, אומר ברטנולה, ואין עוד אומר מעבד מלאכה שנעשית ביום אחד למלאכה שנעשית בהרבה ימים. אדם שמקלקל דבר שתלכו בו יותר, עונשו יותר גדול. ואדם שמקיים בדבר שתלכו בו יותר, שכרו יותר גדול. דברי ברטנולה כאן, אולי יש בזה דברים יותר עמוקים. אבל הקושי כאן, קושי כאן, כן, לכן הכתיב על עצמו, זה פשוט. הקדוש ברוך הוא הכתיב על עצמו שהוא עשה את העולם בעשרה מאמרות, להגיד לך, תשמע כמה תלכו פה לברוא את העולם. ולכן אם אתה מקלקל, העונש שלך גדול, כי אתה מקלקל את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כן? מסתם יש דברים יותר עמוקים בזה. אבל אני רוצה לקחת נקודה אחרת מכאן. אנחנו שמחריבים את העולם. הרשעים מחריבים את העולם, את הקושיה הזאת שמעבדים את העולם, כתוב. שמעבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אז תראו, ברטנולה הביא כאן שתי פירושים. אומר ככה, פירוש אחד, שכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא. והרשעים שבעוונם מאבדים את נפשם כאילו מאבדים את העולם. ובכלל יש פה כאילו, הבנתם? מה זה הרשעים מאבדים את העולם? לא שמאבדים את העולם. לא מאבדים את העולם, הם מאבדים את נפשם. רשעים בחיים כרואים מתים. וכל אדם הוא עולם קטן. כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו מאבד עולם מלא. והעולם נברא בעשרה מאמרות. אז לכן נותנים אונס לרשעים שהוא איבד את עצמו. ולפי זה נצטרך לחדש שגם האדם נברא בעשרה מאמרות. אם לא, לא יהיה מתאים כל אבות הזה. הבנתם? אם נרצה להגיד שהעונש הוא על האדם, אז שימו לב, אין עוד אומר העונש של מי שמחריב דבר שנברא בקלות, דבר שנברא בעשרה מאמרות. ולכן, עכשיו מה זה מעבדים את נפשם? זה לא את העולם, זה את נפשם. כן? ולמה זה נקרא עולם? כי האדם הוא עולם קטן. בסדר, אבל העולם קטן הזה לא נברא בעשרה מאמרות. נברא ונעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז זהו, צריך לומר, כן, צריך לומר שהאדם עצמו גם כן נברא בעשרה מאמרות, או כמו שאומר כאן אורי, שהקדוש ברוך הוא בשעה שברא את העולם, הוא קיבץ את כל העשר מאמרות, והוא לקח חלק מכל דבר, ובזה הוא ברא את האדם. אז האדם בנוי מעשרה מאמרות, האדם עצמו, והוא מאבד את עצמו, זה נקרא שמאבדים את העולם. אומר אבא תנולה, כך מצאתי. ולי נראה שמאבדים את העולם ממש. לא מדובר שמאבדים את עצמם. מאבדים את העולם ממש, שמכריעים את כל העולם כולו לקו חובה, ונמצא העולם עבד בשבילם. כתוב בגמרא, לעולם ידעה להם את העולם כולו, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את כל העולם כולו לכף חובה. אומר הרמב״ם, מביא מהגמרא הזאת ביחוד תשובה, לפי שהעולם נידון אחר רובו, והמדינה נידונת אחר רובה. ועל זה כתוב בפסוק, וחוטא אחד יובד טובה הרבה. הסוג הקהלת, איך חוטא אחד יובע תמיד דרך, וחטא אחד יובע טובה הרבה, למה? איך יכול להיות? התשובה היא, אם העולם היה חציו זכאי וחציו חייב, על ידי החטא שלך חייבת את העולם בדין והבאת קטסטרופה לעולם, אז על ידי חטא אחד של צדיק יכול להיות יותר גרוע מחטא חמור שבא שם, כי החטא של הרשעו לא הכריע את העולם, והחטא שלו כן הכריע את העולם, כן? הם אלה הרשעים שכל הזמן חוטאים, הם מחרים את העולם לקו חובה, ועל ידי שמחרים את, מחרים את העולם לקו חשבו, הוא דן אותם לחורבן, ולכן נקראים שמעבדים את העולם. זו דרכו של הבעל תנורא. אז עוד פעם, דרך ראשונה שמעבדים את העולם זה את עצמם. ודרך שנייה, שמעבדים את העולם בצירוף העבירות של כל הרשעים, שגורמים שהעולם יוצא חייב לפני הקדוש ברוך הוא ונגזר עליו חורבן. כן? זה נקרא שמחרים את העולם. כן. לפי דעתי אני רוצה להגיד כאן דרך שלישית. דרך שלישית ואמיתית. אמיתי, ויש בה הרבה הרבה נפקמים על החיים המעשיים היומיומיים של האדם. כאילו, בשעה שהקדוש ברוך הוא החליט להחריב את העולם, הקטסטרופה הכי גדולה בהיסטוריה, בדור המבול, לפני כן היה דור אנוש שציף שני שליש מהעולם, אבל באמת הייתה קטסטרופה נוראה, מה שהיה בדיסאסטר אקולוגי, כל מה זה לנדל להיסטוריה. פה כשהיה פה צונמי, אנשים נבהלו מה שהיה, אני זוכר, היה שיחת היום, לא אכלו לישון בלילה, צונמי זה קטן ככה לעומת מה שקרה במבול, כן? שם יש קושיה, כתוב, ואימח את כל היקום מאדם עד בהמה עד עוף השמיים. השאלה היא, את הקושיה הזאת מקשה הזוהר, בזוהר הנגלה כאן בפרשת נוח, מקשה הזוהר, אם אדם חטא, בהמה מה חטאה? אם אדם חטא בהמה מה חטאה? רבי יוסי היה מצוי יום אחד לפני רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, מה ראה הקדוש ברוך הוא להחריד כל חיות השדה ועוף השמיים עם הרשעים? אם אנשים חטאו בהמות ועופות השמיים ושאר הבריות מה חטאו? כן. אז תראו, במדרש רבה יש תירוץ אחר לקושיה הזו. אומרת, כל הבהמות נבראו בשביל האדם, ואם את האדם מחרידים, אז אין כבר צורך. רצו ללמד שאין טעם לקיום העולם אם אין אדם, כן? זה לא תירוץ כל כך מספיק, כי הרי האדם, מין האדם נשאר, נוח נשאר, אז שישאירו את הבהמות בשביל הדור הבא שיבואו מהבני אדם. הבנתם? מילא אם הקדוש ברוך הוא באמת גודע את המין האנושי מעל פני האדמה, אז היה מובן למה צריכים להחריב את הכל, כי הכל נברא בשביל האדם. אבל אם נשאר נוח ובניו, והעולם עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום, זה היה תוכנית, אז למה צריכים להניש את הבהמות? ענה לו רבי שמעון, אמר לו, לפי שכתוב כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, כולם היו משחיתים דרכם שעזבו מינם והידבקו במינים אחרים. גם הבהמות חטאו, רש"י מביא את זה, כי ישחית כל בשר, הבהמות נזקקו לשינה מינם. כן, מה הקושיה הזה? יש לכם קושיה? במה יש לבחירה? ממשיך הזוהר, בואו ראה, אותם ראשי העולם גרמו כך לכל הבריות וביקשו להכחיש מעשה בראשית. כן, זאת אומרת, הקלקול הזה שהשחית כל בשר במים לבחירה, אבל אותם ראשי העולם השחית, גרמו שישחיתו כל בשר את דרכו על הארץ, כפי שרש"י מביא, כי גם הארץ השחיתה את דרכה, שהיו זורעים בה חיטים ומוציאה שעורים. כן, זאת אומרת, כתוב כאן יסוד עצום וגדול. כן, וזה פלא על הבעל תנורא שלא הדגיש את הנקודה הזאת. כתוב כאן שבשעה שאדם חוטא, כן, חוץ מהדבר שהוא עבר על רצון הבורא, וחוץ מהדבר שהוא קלקל את נשמתו ולכלך אותה, וחוץ מכל הדברים שכבר ידועים, יש דבר נוסף, האדם מקלקל את סביבתו, וזה משפיע לרעה על כל מה שמסביב, עד כדי כך שזה יכול לגרום כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. סיפר לי יהודי והביא לי כתבה מעיתון, יש מקום לא עלינו של עבירות בסן פרנסיסקו, על יד זה יש יערות ששם הבהמות נזקקות זכר לזכר ונקבה לנקבה. הבהמות היה פטוס, לוס פטוס קונוס פטוס, כי להספטה מטרח הוא ארטיקולו. כן? מקום על יד זה מקום של עבירות של הומואים. כן? זה משהו פלם, יש כל הדבר כזה. כן? זה דברים ברורים. הכוח, הזיהום, יש כוח באדם לקלקל את עולמו של הקדוש ברוך הוא ולהחריב אותו. כתוב במדרש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל העולם, עשה לו טור, טיול בכל העולם. ואמר לו, ראה כל מה שבראתי, כל מה שבראתי בשבילך בראתי. מביא אותו מהמשלת ישרים. ראה שלא תקלקל ותחריב את עולמי. מה פרוש שלא תקלקל ותחריב את עולמי? אז לפי הברבטנו להכוונה היא, אל תעשה עבירות, זה תגרום. אבל לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה כפשוטו. גם אם הקוסבוק הוא לא יביא מבול לעולם, הרי הוא נשבע שלא יביא מבול לעולם, וגם לא תחריב את העולם בפועל, כן? אבל הקלקול שאדם עושה, שגורם שהעולם מושחת, כן? אז זה יתבעו את האדם. זה תקלקש עוד. לכן בעשרה מאמרות נברא העולם לתת עונש לרשעים שמאבדים את העולם, מאבדים אותו כסדר. לא רק מתי שהוא ימות ומתי שהעולם יחרב, אלא כל הזמן הרשעים מאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, והצדיקים מקיימים את העולם. אומר המסילת ישרים, והנה כשאדם מתעלה, הוא מתעלה, וכל הבריאה מתעלה עמו. מאיפה לומד את זה המסילת ישרים? מיעקב אבינו. שכתוב שהבנים היו אומרים, עליי יניח צדיק את ראשו. מה יש להם? מה, יש כבוד שם? זה נושא של כבוד? מה זה עליי יניח צדיק את ראשו? ככה המסילת ישרים הוקשה לו. היה פה ויכוח של כבוד, עליי יניח צדיק את ראשו? זה לא עניין של כבוד. אלא הבריאה מתעלה מתי שצדיק משתמש באבן, והוא יושן, ועומד קריאת שמע למיטה, והוא יושן לשם שמיים, אז כל המיטה שלו, והמזרון שלו, והקרית שלו, והעץ, והקורות ביתו של אדם, הכל מתעלה עמו. אז לתת שכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. איך מקיימים את העולם? בכל פסוק שאומרים, בכל קריאת שמע, בכל ברכה, בכל פעולה של צדקות שעושים, מזכחים את העולם, מרימים את העולם, והרשעים בכל פעולה גרועה שעושים, מקלקלים ומחריבים את העולם. זה המסר שיש ללמוד מכמה עשרה מאמרות. תראו, המסר הזה, עוד רגע, המסר הזה, זה אמרתי לכם שזה נפקמין לכל צעד ושעל בחיים. ברגע שהאדם מדמיין לעצמו שעכשיו שאנחנו יושבים בשיעור כבר קרוב לשעה ועוסקים בתורה, תורת השם צבקות, עוסקים ברצון הבורא שאמר ועשית ככל אשר יורוך, ולהיזהר ומופה וכלי שמלאכתו לאיסור, וחוקרים מה הגדר של היתר של צורך גופו, זה רצון הבורא. הדבר הזה מזכך את כל מה שמסביב כאן, והבנים האלה אם יכלו לדבר היו אומרים, עליי יניח השיעור הזה את ראשו. ברוך השם שזכיתי שאני בבית מדרש כאן ולא בקולנוע באיזה מקום שעושים עבירות, וצריכים להאמין בזה. וכל פעם שאתה עושה עוד שיעור ועוד ברכה אתה מתקן את זה, ואם חס ושלום אתה מספר לשון הרע ומדבר לצנות בבית הכנסת, אתה מזהם את המקום. אם אדם מכניס לעצמו את זה, אז כל התייחסות שלו לכל פעולה זה התייחסות אחרת בכלל. אתה מגיע לביתו, הולך, נכנס לישון, ונזל זה פעולת חולין, כן? זה פעולת חולין. אני עכשיו הולך לקדש את המיטה שלי, ואת המזרון שלי, ואת הסדין, ואת הכיסוי, ואת המנורת לייט, ואת השידה אל בורו, ואת כל מה שמסביב. איך? על ידי שהצדיקים מקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. זו נקודה שיש בנפקמין המעשית לכל שטח בחיים, בפרט אחרי יום הכיפורים, שצריכים לקחת דברים מעשיים. המחשבה הזאת, שאני לא רק עושה רצון הבורא, שזה ודאי שזה דבר בפני עצמו, אלא אני עושה כאן רצון הבורא של תיקון העולם, של זיכוך העולם. כן? מצד שני, יש פה את הבעיה, אחרי החידוש הגדול הזה שראינו בזוהר, ומה שבית לכם מהעיתון שם סן פרנסיסקו, וכאן יש עוד ראיות לזה, שהעולם מתקלקל. כן? הבעיה היא שאנחנו, אין לנו סיכוי, נמצאים בעולם כזה מקולקל. הקדוש ברוך הוא היה צריך להביא מבול ולמחות את כל היקום מעל פני האדמה, כי אם הוא היה משאיר את הבהמות בחיים, אז אחר כך האנשים היו מזדהמים מהבהמות ושוב היו מתקלקל. לא היה אופן אחר איך לקיים את העולם, רק להחריב את הכל. וכתוב מעצם מן הבהמה הטהורה, שיטת המאירי ומסכת פסחים, שם בתחילה זה לשון נקייה, מה זה בהמה טהורה ומה שינה טהורה? רק בהמות שלא נזקקו לשינה מינם. באמת, במות שנזקקו לשינה, בהמות שכבר הזדהמו לא נכנסו לתמה. היה צריך להתחיל, היה צריך להתחיל, איך נוח ידע מזה? הם באו לבד, כתוב באו אל נוח, מביאים את זה הראשונים. היה צריך להתחיל עולם מתוקן, עולם בלתי מזוהם. ולא רק זה, לא היה מספיק שימותו. היה צריך מים מחו, היה צריך מים רותחים, מים רותחים בגופרית, שימיסו את כל, שלא יישאר שום זכר. לעד כזה כך היה הקלקול, שהיה צריך עגלה וליבון, תבין, לתקן את כל ה... את כל הזוהמה שהייתה. הבעיה, אדמה, יש שלושה טווחים, נכון? אני אומר, הדבר הזה, הדבר הזה מצד אחד, מצד אחד, כמו שאמרנו, זה מביא חיזוק לכל פעולות האדם במשך 24 שעות. מצד שני, זה מחשבה שמפחידה, כי אנחנו נמצאים בעולם שכולו, רובו מקולקל, רובו מקולקל, וכל הזמן מקלקלים אותו. אפילו אדם שכביכול עושה רצון בורו, קיים עלן שנוח לו שלא נברא. זאת אומרת שהקלקול שעושה הוא יותר מהתיקון. כן? אז איך אפשר? באמת שאל אותי מישהו בשבת, בשעה שלישית, ולא עניתי לו, עכשיו אני נותן לו תשובה, אחד מהבריחים כאן, שיושבים לפנינו. שאל אותי, מה זה המושג ירידת הדורות? מהראשונים כמלאכים אנחנו, בסדר, יש מושג כזה, אבל למה זה ככה? למה צריך להיות ככה? אולי יש תמים על פי הקבלה, שבניין של נשמות, כן? לכאורה הפוך, הנשמות האלה שהיו תחת כיסא הכבוד יותר זמן, אז נשמות יותר גבוהות, היו יותר זמן תחת כיסא הכבוד. נשמה שיבדה בשנת 5,700, היא הייתה תחת כיסא הכבוד 5,000 שנה, צריכה לבוא עם יותר אור, כן? לכאורה, כן? אולי התשובה היא מה שאנחנו מדברים עכשיו. כיוון שנמנו מגבלו נוח לו שלא נברא, פירושו של דבר גם אם העולם עושה רצון בורו באופן כללי מקלקל יותר משהו מתקן, אז כל פעם באים לעולם יותר מקולקל. כל דור באים לעולם יותר מקולקל, אין מציאות. והעולם נושם את הקלקול הזה. מה הוא יעשה? אז בין המחשבה הזאת צריכה קצת להטריז כל אדם שרוצה להתקדם בחיים. מה עושים? בעולם כזה חשוך, כזה מזוהם, כזה מקולקל, שאפילו הבהמות, זאת אומרת ככה, הכלל העולה, שאם אדם לא ייקח את עצמו, כתוב עכשיו שאני בא יפשפש במעשיו, אם אדם לא ייקח את עצמו לידיים בחשבון נפש, מתמיד, אז זה יהפוך להיות כמו הבהמות של סן פרנסיסקו. גם אם הוא לא ירצה, זו השפעת הסביבה. זה בלית ברירה. זה הזיהום שיש בעולם לבד מוביל. אין זה כזה, אני אדם טוב. אין אדם טוב. אדם טוב בסביבה רעה הוא מתחלקה. אדם בריא במקום חולה. הוא נהיה חולה. כן? אז מה צריכים לעשות? תראו, היה מקובל, תמיד בישיבות מדברים, שבכל דור יש תיבת נוח. כמו שיש בכל דור מבול, יש תיבת נוח. מה זה תיבת נוח? הישיבות, כן? הקושי שהתעוררתי השנה, שלא היו כמה תיבות נוח. תיבת נוח היה רק אחת, כן? ואתה אומר לי שהעולם הישיבות זה תיבת נוח, כמה ישיבות יש? מאות ישיבות, אלפי ישיבות, תיבת נוח היה אחת. תראו, אני רוצה לחדש, זה חידוש שהתחדש אצלי שנה שעברה, ותראו עד כמה דברים מבהילים. בעצם כל, שימו לב מה שאני הולך להגיד עכשיו את החידוש הזה, כל פעם שאתה אוכל משהו או אתה רואה משהו, אתה צריך להיזכר מתיבת נוח, כי הדבר הזה אם לא היה תיבת נוח הוא לא היה. אתה לוקח תפוח עץ, התפוח עץ הזאת, הסבא של התפוח הזה היה בתיבה, אם לא היה לך תפוח. אתה לוקח עכשיו בשר, אתה אוכל עוף, העוף הזה, הסבא של העוף הזה היה בתיבה, כי אם לא היה בתיבה לא היה עופות, כן? כל מה שאתה אוכל היום זה דברים שהיו שנה אחת בתיבת נוח. כל דבר צריך להזכיר לך, כל דבר עברו את המבול והיו בתוך תיבת נוח, וגם העצים, הכל העצים האלה, מאיפה באו? מאיזה עץ? והעץ הזה הכל נמחה מן הארץ, אלא שנטעו אותם אחרי זה. איך נטעו אותם? כל הבריאה כולה זה מה שהיה בתוך תיבת נוח. חוץ מדבר אחד, דגים שבים. דגים שבים מוסכם על כל הראשונים שלא נכנסו לתיבת נוח. מביא כאן הרמב"ן את המדרש הבא, מכל אשר בחרבה ולא דגים שבים. כל אשר בחרבה מתו, כל מה שביבשה. אבל דגים שבים לא נכנסו לתיבת נוח. מה הבעיה? מים? הם כל הזמן במים. מה הבעיה? מקשה הרמב"ן, אבל הם היו מים רותחים, דגים שבים לא יכולים להיות במים רותחים. אומר הרמב"ן, ושני הדעות האלו אפשריים, כי ייתכן שאינם הבול הרותחים יתערבו בימים ויחיימו עליוני הים בלבד, והדגים עברו בעמקי המצולות ויחיו שם. אומר הרמב"ן שהדגים איך ניצולו? שירדו לעומק המצולות ושם המים לא היו רותחים. אתם שומעים? זה דברי הרמב"ן. זאת אומרת, כשאתה יושב בסעודת שבת ואתה אוכל דגים, אומרים מצווה לאכול דגים בשבת, זה הדברים היחידים שלא פגע בהם המבול, כן? ולמה? עכשיו יש פה שאלה. אם הזוהר אומר, שימו לי, יש פה קושיה, אם הזוהר אומר שכל הבריאה כולה מתקלקלת על ידי מעשה האדם, ולכן באים אחו הבהמות מן הארץ, למה הדגים ניצולו? חייבים לומר שהדגים נמצאים במקווה. הרי דגי הים, אז בתוך המקווה לא נכנס שם הזיהום של רוח הטומאה. אז חידוש גדול, סתם, כשאתה אוכל דגים, אתה אוכל הדבר שהכי פחות מזוהם שיש בעולם, מכינה רוחנית. כי אם הדגים היו מזוהמים, היו צריכים גם הם למות במבול. הבנתי את הנקודה שאני רוצה ללמוד כאן? הרופאים אומרים היום שהדבר הכי בריא זה לאכול דגים. זה מבחינת בריאות הגוף. אבל מבחינת בריאות הנפש, הדבר שהכי פחות מושפע מההומו, מכל הקלקול שיש בעולם, זה הדגים. כי אם הדגים לא היו מושפעים גם כאלה, צריכים להימחות, כי איך אפשר להשאיר עולם מזוהם? הבנתם את הנקודה? רוצה ללמוד? טוב, זה נפקמין לאכול דגים בשבת, כן? או מתי שרוצים לאכול דגים, אתה אוכל הדבר הכי זך שיש בבריאה. אבל לא זה הנפקמין, אני רוצה כאן להוציא את הנפקמין הגדולה. אומרת הגמרא, נמשלו ישראל לדגים שבים, והסיפור של הרכיב המפורסם. כשאמר לו הפפוס, אמר לו איך אתה לומד תורה, אמר לו אם בתוך הים אנחנו מפחדים, כל שכן כשנצא מחוץ לים. התורה זה הם חיינו ואורך ימינו. אם בתוך התורה אנחנו מפחדים, מחוץ לתורה קל וחומר. זה מה שאמר לו שם, כן? אז יוצא לפי זה, תמיד אומרים שהישיבות זה תיבת נוח. אני אומר לו, הישיבות זה לא תיבת נוח, הישיבות זה האוקיינוס. זה הנערות בימים, הבנתם את הנקודה? הישיבות זה לא תיבת נוח. תיבת נוח זה בשביל להציל דברים. אנחנו נמצאים, כן, יש אלפי ישיבות, כמו שיש אלפי נהרות בעולם, יש אלפי ישיבות, ואנחנו דגים שבים, כשאתה נמצא בתוך הים, אבל כאן יש חידוש גדול. רק מי שירד לעומק הים ינצל. מי שישרד בלימוד ושטחיות, מי שירצה ללמוד ככה קיצורי הלכות וילקוט יוסף ודברים ככה לייט, קיצור שולחן ערוך, דברים לייט, אז המים הרותחים יצרפו אותו, יגיעו לשם. כדי להינצל מהשפעת הסביבה בדור המבול של הדור שלנו, צריכים א' להיות בים וב' להיות בעומק הים. נקודה. למה אני אומר לכם את זה? תראו, אני רוצה לסיים בסיפור. הגיע כאן לבקר אותי ביום ראשון יהודי. היום הוא אברך יקר מאוד בירושלים, יושב לא ממקסיקני, אשכנזי. הסיפור שלו, הוא פרופסור באוניברסיטה, והוא למד קורס לרבי רפורמיסטה בארצות הברית, קורס להיות רבי קונסרבטיבי. הוא הגיע לתואר בויש, והוא תתקד כרבי קונסרבטיבי. עד שהוא ראה כמה שקר הולך שם, והוא עזב את התפקיד הזה, והוא בא לפה למקסיקו והתחיל לעבוד בעבודה רגילה ופרנסה. יום אחד הוא התחיל להתקרב לכאן, כשהיינו פה את הישיבה עם הבחורים, הוא ביקש שהוא יכול להיכנס לשיעורים עם התלמידים, הוא מאוד חכם ומבין, הוא נכנס ללמוד חברות עם הבחורים והיה נכנס לשיעורים. אחרי זה הדברים התפתחו, היה רווק בן 35, התפתחו בעצה שידוך, אני חושב בארץ, הוא התקרב לגדולים בארץ, והבנים היום הוא לומד כל הזמן עם הרב בישיבת גיל שם, יכולים להביא יוסף לוי, הוא לומד שם כל היום שב ולומד, אשתו עובדת והוא מתפרנס, הוא בא לבקר פה לחגים עכשיו, כן? בא להיות אותי, היה לו שאלה ביום ראשון, הוא אומר שאולי מחר יביא את הילדים שאני אברך אותם. אז שאל אותי מה עם הישיבה, אמרתי לו, הישיבה כבר לא קיימת, יש אברכים. שאל אותי מה לומדים, אמרתי לו, לומדים זה, אמרתי לו, אבל לא לומדים בעיון, לומדים ככה, קצת בקיאות, וזה, עמוד ליום, וזה. הוא אומר לי, חכם, אל תעשה את הטעות הזאת, אל תעשה. הוא אומר, מה ששינה לי את החיים, זה השיעורים שחיים החקירות. כך אמר לי, אומר, זה מה שמכניס לעולם לעומק הים, וזה מה שנותן לו את התמונה האמיתית של העולם. הוא אומר, אל תעוריד, אמר, לא, חקירות אני ממשיך, אמרתי לו, האברכים לומדים מהר, אבל חקירות אני ממשיך, אבל נקודה אני רוצה להגיד כאן, פרשת נוח צריכה ללמד אותנו, מה הבעיה ומה הפתרון. הבעיה זה שיש רשעים בעולם, גם אנחנו מקלקלים, אבל לא כל כך, יש רשעים שמקלקלים את העולם באופן נוראי, וכל פעם זה מחריד יותר, אין לתאר, וכל זה מדבק. ואתה נמצא בעולם מזוהם, והפתרון היחיד הוא לברוח או לטבע של נוח, אבל הטבע של נוח צריך להיות סגורה, שלא יהיה שום הרמטית. כאן אין, כאן יש אינטרנט, יש הכל, בתי מדרש כבר לא הרמטים. נכנס פלאפון, נכנס הכל, כן? אז הפתרון השני זה במקום תיבת נוח להיכנס לים. להיכנס לים, מה זה ים? ים של תורה. אבל גם זה לא פתרון. מי שישאר בלימוד בשטחיות, אז הוא נשאר למעלה בים, למעלה בים הדגים מתו. הדגים שלא מתו זה אלה שעמקו למצולות הים, ושם במצולות הים לא פגע הזוהמה שהזוהמה מבול והם ניצלו. לכן אני אומר, אם תראו שאנחנו מנסים קצת להעמיק בדברים שלומדים, אמר לי אברך אחד, על כאן זה סרב קיוט, איך אפשר כל כך לעשות פלפולים? תדעו לכם, ההצלה של הדור, מה שחסר בדור, מה שצריכים בדור הזה, זה לחיות יותר בעומק. יש ברוך השם תורה, יש לימודים, שכל, אבל לימוד שטחי זה לא מביא את האדם לשום דבר, לפעמים אפילו זה נעשית לו שמה מוות, כן? רק הלימוד העיוני העמוק, אדם צולל לתוך מעמקי הים, ואז הוא נמצא בשמירה מההשפעות הזרות, השני דברך יזכה אותנו שנזכה באמת, החורף הזה שלנו חורף ארוך מאוד, 6 חודשים זה זכות גדולה, אבל זה גם מעייף, ורצון שנזכה החורף הזה לצלול בעמקי ים התורה, ולדלות משם את הדברים לעמיתה של תורה, ועיקר העיקרים, שאף פעם לא נתעייף מללמוד בעומק, שנדע שזו הבריחה שלנו להינצל מכל ההשפעות הזרות, ובכוח זה כתוב בספרים שכל פעם שמקשים קושייה ומתרצים, משברים את הקליפות. הקושיות באים מהקליפות, והתירוצים שוברים קליפות, כך אומרים. אז היום ישבנו בשיעור וחקרנו חקירה וישבנו, אז פתח, שמנו קליפה ושברנו אותה, שוברים בזה קליפות. זה הפשט ששוברים את ההשפעות הזרות שיש מבחוץ. יהיה רצון שנזכה באמת לנצל המקסימום את החורף הזה לעלייה בתורה וברוחניות, ויצא מאמן כן ירצון.
אחרי מורו.